שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צף.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן תעני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט Thunderbolts. הביקורת תחולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנרוס לו. בחלק השני נספיילר לנתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/sarcastim, האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, סרקסטים מגלית עם C, בעברית סרקסטים א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, אני חושב שזה Thunderbolts כוכבית של הסרט.
אני החלטתי שאני לא, אתה יודע, מספיק, נכון, יש שם איזה כוכבית. אגב, Thunderbolts הזכיר לי, ראיתי את הטריילר והסרט והכל, וזה הזכיר לי את יחידת המתאבדים.
של ג'יימס גן.
נכון.
כן.
וזה הזכיר לי, ביחידת המתאבדים, יש את הטריילר. וזה נחשב אחד הטריילרים הטובים של יחידת המתאבדים.
של יחידת המתאבדים, כן.
נכון, למה? הסרט עצמו די על הפנים.
לא, אני אהבתי אותו, שג'יימס גן אהבתי אותו.
כן, די על הפנים, היה על הפנים. כן, כל מיני דברים, לא משנה, אבל הטריילר...
השני, כי אחד הראשון היה גרוע, אבל השני...
אני מדבר על הראשון.
לא, אתה מדבר על השני.
לא, אני מדבר על הראשון.
אתה מדבר על זה שג'יימס גן, שבוע השני. לא משנה, עשו את זה פעמיים, היה אחד המתאבדים גרסה... היה פעם גרסה ישנה, והיה את זה שג'יימס גן.
יכול להיות, לא משנה.
אוקיי.
כי היה גם יחידת המתאבדים 2.
כן, לא.
כן, עם הקריש. אתה לא זוכר היה שם קריש?
כן, כן.
אוקיי, בסדר. אז אני מדבר על הראשון.
אוקיי, אני צריך לבדוק את זה. לדעתי, זה עשו איזה פעמיים, משהו.
אוקיי, לא משנה. בקיצור, הטריילר היה אחד הטריילרים הטובים. וזה היה עם רפסודיה בוהמית.
כן.
וזה השתלב, השיר והטופים והיריות והמסוק. עכשיו, מה הסתבר? שנתנו לאיזה חברת הפקה לעשות את הטריילר לסרט. והם לקחו את כל הכתבים הטובים ועשו טריילר שהוא יותר טוב מהסרט עצמו. ואני זוכר, ראיתי את הטריילר ונורא התלהבתי ואמרתי, טוב, אני רוצה לראות את הסרט. ואז זה הזכיר לי, אני בתוך rabbit hole, זה הזכיר לי עוד טריילר שהיה מדהים, של Matrix Resurrection.
אוקיי.
עם השיר White Rabbit. והרי כל ה-White Rabbit זה על אליסה בארץ הפלאות, וכל Matrix זה אלגוריה לאליסה בארץ הפלאות. וזה הסתדר עם המילים וקטעי האקשן, והלכתי וראיתי את הטריילר עוד פעם של Matrix Resurrection, ואמרתי, אני חושב שראיתי את הטריילר הזה, זה 300 פעם לפני שהסרט הגיע, וכל כך ציפיתי לסרט. איזה פלופ זה היה. בקיצור, ה-Thunderbolts הוביל אותי בתוך מחילת העונם של טריילרים.
קיצור, היה... כן, סליחה, אני
גמור. לא.
לא, זה היה Suicide Squad ב-2016, והיה Death Suicide Squad ב-2021, אז Death Suicide Squad זה שג'יימס גן היותר טוב, עם מרגו רובי ואידריס אלבה, והראשון היה עם וויל סמית וג'רד לטו, שהוא היה...
בדיוק, דיברתי על הראשון.
הבנתי, כן.
הראשון. לגבי חדשות מעולם הקולנוע, שמעת שהאפיפיור מת.
כן, עשו על זה סרט.
בדיוק, בגלל זה חדשות מעולם הקולנוע, אחרת זה לא היה חדשות. כאילו, אנחנו לפני כמה שבועות...
הם הרגו אותו בשביל...
הלכנו לפני כמה שבועות...
שפרומו של הסרט הם הרגו אותו.
למדנו לעומק על תהליך הבחירה של האפיפיור, ועכשיו הוא מת, ואם אתה שואל אותי, אני הייתי בוחר ברלף פיינס.
הוא היה מעולה.
כן, אני הייתי בוחר בו לאפיפיור. זהו, זה לדעתי החדשות היה...
בחור אמריקאי אחר, האופריטי אבל.
בקונקלייב רצינו, לא אמרתי את שם הסרט, קונקלייב. זה החדשות היחידות שהיו בקולנוע בתקופה.
היה קודר קטנים. א', שמעת השבוע שטראמפ הודיע שהוא הולך להטיל מס?
כן. על הסרטים מסין.
100% מס על סרטים אמריקאים שצולמו מחוץ לארצות הברית.
כן, סרטים אמריקאים? חשבתי שעל סרטים לא אמריקאים שמייבים לארצות הברית.
אני חושב שהוא רוצה שארצות הברית תעשה את הסרטים שלה בארצות הברית. זה כמו המסי יבוא. אז אני לא הבנתי בדיוק בזה. אתה יודע, הוא לא היה ברור בפרטים עד הסוף, בשנייה שהוא החליט, שהוא ישב ראה איזה מסרט, אמר, אני חושב שצריך לעשות, וצייץ ב-The Truth, או איך שהוא נקרא, הרשת שלו.
שר הטבעות אפשר לצלם בערי הרוקיז, ולא בניו זילנד?
אי אפשר לדעת, אבל צריכים לנסות. אז זהו, אז לא יודע אם הוא חושב את זה עד הסוף, אבל זה מה שהוא הודיע, כי יש לזה הרבה צחוקים, והוא כן חשב על זה, והוא לא חשב על זה אפשר, ואתה יודע, אולי כל מי שיפונה מעזה, יוכל לעשות סרטים.
כן.
מחוץ ארצות הברית. לא יודע, בקיצור, כן. אז זה חדשה מנשת, בטח לא תלווה לנו עוד הרבה זמן, אבל בסדר. שומר הברים 2, דיברנו עליו, היה הראשון באמזון, שביים... איך קוראים לו? דאג לימן.
עם ג'ק ג'לנהול.
כן, ועכשיו עושים שומר הברים 2, גם באמזון, וגיא ריצ'י הולך לעשות אותו. אז כזה פרסמו, מעולה.
עוד לא ראיתי את הטריילר.
עוד לא ראיתי.
עוד לא יצא.
כן, נכון. The Last of Us.
מה איתם?
עונה 3, הצילומים שלה יחלו באביב 2026, הכריזו עכשיו. זה אומר שתתחיל את השידור שלה בכנראה תחילת 2027, כאילו שנתיים יהיה בין העונה השנייה לשלישית. זה מה שזה אומר. לא יודע אם זה, אני אוהב את
ההפסקות הארוכות האלה. כן, כי אתה שוכח. זה עונה שלישית ואחרונה כנראה.
לא ברור אם יהיה גם רביעי. אם משחק 2 שברו לשתי עונות או לשלוש עונות. יש כל מיני דיבורים, אני לא קורא יותר מדי כי אני לא רוצה ספוילרים, אבל יש דיבורים איפה יפסיקו את העונה השנייה, באיזה קטע של המשחק, העונה השנייה תיפסק. אם כבר מדברים על עונה 3, הוכריזו גם על עונה 3 לסטודיו, שדיברנו פעם שעברה.
שאני לא הצלחתי לגמור את הפרק הראשון.
בדיוק.
מה, לא הבנתי.
עונה שנייה, סליחה. עונה שנייה לסטודיו. הוכרזה... דרך אגב, אתה לא רואה, אבל העונה נהיה טובה עם הזמן לדעתי.
Okay.
אני התחילה גם טובה לדעתי, אבל השני פרקים האחרונים היו מעולים. היה פרק אחד על, על לבחור, על קאסטינג, על כל הטרלול של הפרוגרסיביות סברית, עם הקאסטינג, שם שחור, עם לבן, רגע זה מותר, אולי נחליף לשחורים, ואולי זה יש יהודי, בקיצור, עשו על זה הרבה מאוד נוצחים.
עם גמד.
דיברו גם על זה לדעתי.
ברור.
והפרק הממש אחרון, היה גם מאוד נחמד, זה היה...
רגע, עברת למה רואים השבוע?
לא, זה סתם אני...
כאילו, מה ראית לפני בשבועים האחרונים? אוקיי,
סתם רק רפרנס, אוקיי, בסדר, אוקיי, טוב. זה היה ל... עכשיו, בלבלת אותי על גלובוס הזהב, גם בואו מצחיק, אחלה.
יופי.
כן, אבל למה אמרתי לסטודיו וזה? כי החדשה הבאה שלי הייתה... הפרק האחד הזה שלא סיימת, על מה הוא היה, אתה זוכר?
הוא פיתרו את
המנהלת אולפן הקודמת,
הביאו את המנהל אולפן, והוא התחייב לעשות סרט על איזשהו מתקן,
על משקה שנקרא קולייד, משקה אנרגיה שנקרא קולייד, וכל הצחוקים היה שעושים סרטים המותגים, עושים סרט על טויז אר אס.
אוקיי.
זה הסרט, הסרט הוא על טויז אר אס, על הברנד, או whatever,
על החנות.
החנות, על ה... כאילו... על קולייד. זהו, אז הוכריז את הסרט טויז אר אס. משהו מופרך לגמרי, אבל סתם.
וזה מצחיק.
לא יודע.
אוקיי.
כן. אז זהו, זה היה, זה הזכרה של הסטודיו. ליזה, או ליזה קולון זייס, אתה יודע מי זאת?
לא.
טינה, ב-The Bear.
אוקיי, כן. ראיתי את החדשה הזאת.
שהיא הולכת להיות בספיידרמן החדש.
לוהקה.
כן, לוהקה לספיידרמן החדש. מעניין שכן. כל הדוב עוברים לאט לאט. זהו, עכשיו עוד סרט חדש של שר הטבעות. עוד לחצת.
עוד אחד.
כן, המצוד אחר גולום.
גולום.
גולום. גולם. גולום. ישוחרר לקולנוע ב-16, יש לו דרך שחרור. 16 לדצמבר 27.
לדעתי זה פריקוול של הסיקוול. או משהו, או סיקוול של הפריקוול.
כן. אז זהו, אז זה סרט חדש של שר הטבעות. ושני דברים אחרונים. אחד, יש פסטיבל דוק אביב. מתחיל בסיבה של סרטים דוקומנטריים, מתקיים תמיד בעונה הזו בתל אביב, מתחיל בשבוע הבא, הוא יימשך עד סוף החודש.
שנה שעברה ראיתי את סוכן האושר, אני חושב, או לא, ראיתי סרט אחר, ראיתי את הסרט, אני לא זוכר.
מה שעצוב קצת השנה, שמנהלת הפסטיבל סיפרה שיש המון סירובים למיוצרים שלא רוצים לבוא לישראל, לא רוצים להציג, לא חוזרים אליה, אז כן, המלחמה משפיעה גם על הקולנוע, כמו שאמרנו הרבה פעמים.
יס.
כן, אז זה פסטיבל דוק אביב, ודבר אחרון שרציתי להגיד, פותחים פארק דיסני חדש במזרח התיכון.
בדובאי.
אבו דאבי.
אבו דאבי.
כן, דיסני אבו דאבי, שלוש עוד, הפארק הכי קרוב לישראל, שלוש עוד נסיעה, רק שלוש עוד נסיעה. דיסני אבו דאבי, אז זהו, זה יהיה, נרד דיסני בערבית, זהו. כן, זהו, זה החדשות להפעם.
אתה רוצה לעבור למה ראית בשבועיים האחרונים?
יאללה.
לך על זה.
טוב, שני דברים שדבר עליהם, ועוד שני דברים קטנטנים. אז אני דבר, נתחיל מהשניים הפחות קטנטנים. סרט שנקרא God's Crooked Lines. זה שמעת עליו?
אין לי מושג.
הקווים העקומים של אלוהים.
אוקיי.
סרט בנטפליקס. Mm-hmm. זה סרט ספרדי, ארוך, okay. שעתיים וחצי, משנת 22. הסרט, העלילה זה בחורה שסובלת מפרנויה, שבעקבות הפרנויה ניסתה להרעיל את בעלה לכאורה, והיא מתאשפזת בהסכמה בבית חולים פסיכיאטרי. אבל מה שהיא בעצם מספרת, שהיא בלשית פרטית שנכנסה כדי לחקור את המוות המסתורי של אחד המטופלים. וכל הסרט, אני לא יודע אם היא באמת סכיזופרנית, פרנואידית שאושפזה וזה, או שהיא באמת בלשית.
כבר היה טי כזה, בטח בכל מיני סרטים אחרים.
בדיוק, אתה מותחם בז'אנר שהמותחנים הפסיכולוגיים, כמו אינסטינקט בסיסי קצת, צ'אטר איילנד וכו'. אתה לא באמת יודע מה האמת. הרעיון טוב, הסרט די מותח, טוויסטים עלילתיים, תסריט לא רע, ביצוע ראוי. מה שהפריע לי, המשחק, א', האורך שלו, קצת ארוך מדי, אפשר לקצר אותו ב-30-40 דקות, זה עושה יותר מעודק וטוב לדעתי. המשחק לפעמים קצת מוגזם, קצת טלנובלי בלפרקים, דיברנו על זה.
כי זה ספרדי.
בדיוק, אולי משהו לספרדי קצת שמוצאים ממנו את הטלנובלה. עכשיו יש איזה שלב, אני לא חושב שטוב לספוילר, כאילו, אתה יודע, שהיא רוצה לצאת, אומרים לה, אבל את מושפזת, את לא יכולה לצאת, ואת לא, אבל אני התשפזתי בכוונה, אני בכלל בא לשיב, ולא בורים, עושים לה גייז לייטינג, או משאירים אותה כלואה בניגוד לרצונה, או לא, ויש לה השפעה מאוד, היא מאוד קריזמטית, מצליחה לשכנע הרבה אנשים בצוות המטפל, ואז גם מטופלים אחרים, גם מטפלים, ואז אתה יודע, ובמשך כשהיא נכנסה, זה היה רשום עליה, שהיא נורא מניפולטיבית, ויודעת לשכנע אנשים, וכאילו. קיצור, סך הכל סרט מתח ראוי בנטפליקס, קראתי לה באיזה מקום, אמרתי נראה לי מגניב, אז
יפה.
כן, God's Crooked Line זה בנטפליקס. אז זה דבר אחד שראיתי. דבר שני ראיתי, האם אתה יודע מי הוא די.בי. קופר? אני שמעת את השם די.בי. קופר.
לא.
אוקיי. הסרט נקרא, הסדרה דוקומנטרית נקראת די.בי. קופר, Where Are You?
אוקיי.
הסיפור הוא כזה, תמיר, הבן שלי, היה בחדר בריחה לפני חודש ומשהו, הוא אמר לי, חדר בריחה על די.בי. קופר. אמרתי לו, מי זה די.בי. קופר?
מי זה די.בי. קופר?
מה, אם אתה לא מכיר? אמרתי לו, לא, לא מכיר. הוא אומר, גם, לא, אז תחיספה, והתחלתי לקרוא. מסתבר, די.בי. קופר זה דמות פופולרית, מאוד ידועה לה, כנראה, אבל איכשהו אנחנו לא מכירים, או כדי בארצות הברית מכירים יותר. ב-1971 התרחשה חטיפת מטוס בערב Thanksgiving, ב-24 לנובמבר ב-1971. זה החטיפה היחידה אי פעם של מטוס שלא פרונחה עד היום. הסיפור היה שהוא עלה על טיסה בערב חג ההודיה מפורטלנד לסיאטל, טיסה 37 דקות, הוא בטיסה...
די.בי. קופר כמובן.
די.בי. קופר, כן. האמת קורא לו דן קופר, אז די.בי. זה שיבוש, שיבוש של השם של
המכה. שמעתי את הסיפור הזה אפשר.
דן קופר קרא לדיילת, נתן לה פתק, היא לקחה את הפתק, לא, תקריא את הפתק בבקשה עכשיו, אז היא פתחה את הפתק, ובפתק היה רשום... יש לי פצצה, שבי לידי. הייתי ישבה לידו, פתחתי קירה לה שיש שם מוטות דינמיד וחוטים ושעון ולא יודע. טוב, אני מבקש שכשנוחתים בסיאטל, אני רוצה 4 מצנחים ו$200,000 במזומן. למה 4? שאם ינו לו אחד, אז אולי הוא יהיה תקול ויארגו אותו, אז אם 4 הם יודעים שהוא יצנח אולי בני ערובה, ולכן לא יהיה... היא הלכה למטייס, המטוס, שטיסה 37 דקות, המטוס היה שעתיים וחצי באוויר עד ששדרו את כל הדברים למטה, שהמטוסים לא ידעו שהם חטופים, לא אמרו להם כלום. כשהם נחתו, באמת העלו לו $200,000 ארבעה הזה, הוא שחרר את כל הנוסעים, השאיר רק את הדיילים והטייסים, וציווה עליהם לטוס עכשיו מסיאטל לרינו, בדרום ארצות הברית של נבדה. בדרך הוא ביקש מהדיילת להיכנס לתא הטייס עם כל שאר הצוות, נכנסו לדעת היעס, הוא פתח את ה... זה מטוס שהיה לו מדרגות אחוריות, פתח את המדרגות האחוריות וצנח עם הכסף וזה.
ולא נודע...
ולא נודעו עקבותיו.
כן.
עכשיו, הדמות הזה של די.בי. קופר, הוא נפרח לאיזה סוג של מיתולוגיה כזאת, של הרצ... אתה יודע, יש ארצות הברית הרצת פושעים.
שודד הברינקס.
כן, שודד הברינקס, האופנובנק, הבילי דה קיד, אתה יודע, אחד שעבד עליו על כולם, והוא לא פגע באף אחד, הוא גנב כסף, זה, הוא לא הראה באמת לאף אחד בזה. ואתה יודע, האמריקאים האובססיה שלהם, סיפורי טרו קריים, אז מלא אנשים... תיאות קונספירציה, אנשים שחוקרים את המקרה, ו-FBI.
וארצות הברית גדולה, זה לא כמו ישראל, כן. שבסוף, הוא מכיר את זה, מכיר את זה, בסוף לשודד הברינקס הגיעו.
בדיוק.
ארצות הברית גדולה.
אין סוף חשודים שנחקרו במהלך השנים, וזה, העדות היחידה האמיתית, ה-hard evidence, זה אחרי 9 שנים, איזה ילד מצא ליד נער קולומביה, כסף, שהתברר שזה חלק מהשאר, מצאו 6,000 דולר מתוך ה-200,000 בזה, גם לא יודעים איך הגיעו לשם, הוא התרסק בעצם, והכסף נשאר שם עד עכשיו, הוא שתל את זה אחרי זה, אין מושג מה זה, זה הדבר היחיד שמצאו עד היום. הסרט הדוקומנטרי, סרט בנטפליקס, דוקומנטרי שנקרא DB Cooper, Where Are You?
יפה.
ארבעה פרקים, על החבורה, על חבורה שמנסה לפענח את המקרה, ויש שם את כל הסיפורים, ויש גם, קראו לו דן קופר, אבל הבאדם הראשון שעצרו, קראו לו דיבי קופר, כי חיפשו מישהו בשם די קופר, ומאז יש טעות שהשתרשה, ומאז הוא מכונה דיבי קופר, למרות שלא קראו לו ככה, יש מלא תיאוריות, שמות של חשודים, אפילו עד השנים האחרונות, זה עדיין לפעמים בכותרות, ראיתי כתבה מערוץ אחד משנה שעברה, ש... האם פענחנו במקרה דיבי קופר, מסתבר שסתם, יש כמה חשודים מרכזיים, אז יש איזה חשוד, בן אדם ששנתיים אחרי זה, שדד מטוס באותה שיטה, גם עלה, ביקש מצנח, ביקש זה חצי מיליון הפעם.
אותו אחד.
זהו, חשדו שזה אותו אחד, אבל את ההוא, צריכו לתפוס. אחרי זה, באמת הוא השאיר DNA על המטוס, עכשיו צריכו לתפוס, וזה, תפסו אותו, הוא איכשהו, אחרי כמה, בהתחלה, הוא חשבו שהוא דיבי קופר, איכשהו FBI שלל את האופציה הזאת, ואיזה שנתיים אחרי זה הוא השתתף באיזה פשע אחר, והוא נהרג. ב-70 ומשהו הוא נהרג. היום מצאו, הילדים שלו אומרים שהוא כן היה דיבי קופר, והם הביאו את המצנח ואת הזה, אומרים, הנה המצנח, שלא יודעים, עדיין לא אושר. FBI סגרו את החקירה ב-2016, מתחוסר עניין לציבור, החבר'ה מהדוקומנטרי תבעו אותם שיפתחו מחדש את החקירה, בקיצור.
זהו, סרט. איפה רואים את זה?
נטפליקס. נטפליקס, ארבע פרקים, 45 דקות כל פרק. הביקורת היחידה שתה לי, כמו הרבה סרטי דוקו, או דוקו, סליחה, זה מרגיש קצת נמרח. אתה יודע, אתה מרגיש שמנסים למלא את הפרקים.
בנטפליקס, זה ככה.
נטפליקס, 45 דקות, אתה יודע, אז כל פרק מספרים קצת, מזכירים לך את המקרה עוד פעם, וקצת מה זה. הרגשה שקצת...
כל הסדרות הדוקומנטריות בנטפליקס מאוד מותחות את הז'אנר, בשביל להוסיף דקות צפייה.
בדיוק, שזה קצת מעצבן, אבל סך הכל מקרה מרתק, מאוד מעניין, אז זהו, דיבי קופר. שני דברים קטנים, אמרתי, אחד, חזרה עונה שנייה לפוקר פייס. רואים את זה או בפיקוק עם VPN או ב-YES נדמה לי, שוחרו כבר 3 פרקים ראשונים מהעונה, לא יודע, נדמה לי שיהיו 8 פרקים או משהו כזה, מזכיר צ'רלי, נטשה ליון משחקת את צ'רלי, Human Light Detector אנושי, או Light Detector אנושי, סליחה, כל פרק זה סטנדלון, כמו של פעם, הפרק תמיד מתחיל באיזה אקספוזיציה של איזה רבע שעה שרואים איזה פשע בדרך כלל רצח, ואז איכשהו במהלך הפרק היא מגיעה לאזור ומפענחת באמצעות הכישורים שלה את הסיפור. תמיד חביב, קליל, מצחיק, באים בשנתה של יום בעיקר, כל השאר שרוצים אחר זה לא באמת מעניין, ריין ג'ונסון הוא היוצר, הוא גם מביים את הפחות הפרק הראשון הוא ביים, הוא לא זוכר, לא יודע, את כל הפרקים. זהו, כיף, פוקר פייס, מי שאוהב, ועלת הנה הראשונה ורוצה מור אוף איט, יש עונה שנייה.
ראיתי את העונה הראשונה, אני לא סובל את המשחק של נטשה ליון, ולכן אני לא רואה את
השני. אני מת עליה.
כן, אני לא. יש לה כל צרוד כזה, ויש לה מניירות. יש לה את אותן מניירות.
את אותה מסטולית, כזה מסוממת, כאילו, doesn't give a fuck, ואני אומר, אני אוהב אותה. דבר אחרון, אמרתי עוד שני דברים קטנים, זה הפוקר פייס אחד, והשני, הוויז'ן פרו, זה פה מאחורה, דיברתי עליו כמה פעמים, הם ממשיכים לשחרר פעם בערך בחודש תוכן immersive, כזה תלת ממדי, במסך גדול וכולי. מאוד מעניין, כאילו תמיד זה, אני לא תראה את זה, יש להם תוכנית שקראת adventure, ובאדventure כל חודש יש פרק חדש של adventure, וזה כל מיני דברים אקסטרימים, שאתה כבן אדם, רוב האנשים, לא צריך לחוות את זה, בטח לא כ-first person זה, ושאתה חווה את זה ככה ואתה מרגיש מה, זה כיף, כאילו, אחר. אז למשל, יש פרק על טיפוסרים, אבל טיפוס בידיים, אתה יודע, כמו של, על מצוקים כזה, בנה שמתאמן, ועושה לשבור איזה, לצפס על איזה מצוק כזה, מעל ים, זה לא מאוד מסוכן וזה, אבל עדיין צריך להתאמן ולייחד וכאלה, מרתק. יש אחד על בחור שעושה לשבור את צי העולם בצלילת קרח. אז הוא עושים חור בקרח בשתי מקומות, הוא צולל, לא זוכר, זה קילומטר, לא זוכר מה, בלי לנשום, בין שני זה.
הוא צריך למצוא את החור.
צריך למצוא את החור, ויש צוות מלמעלה, ואם הוא לא נמצא, ואיך מתכוננים, ואיך זה הקור. והפרק האחרון ששחרו בדיוק השבוע, על מישהי שברה את השיא לנשים, בסוג של פורמולה 1, לעלות גם איזה, לא זוכר כמה מיילים, באיזה ערים, במכונית מרוץ, שצריכה בפחות whatever, 10 דקות להגיע מנקודה לנקודה, וכל ה... גם התכוננו, וגם התחרות הזאת. כיף, כי אתה, אתה יודע, אתה יכולים לראות שאתה רואה את זה מה-first man, בתוך הנהג, ואתה רואה את כל ה... את הפחד של המהירות, של הסיבובים, של איך לוקחים את הדברים, ואיך מתכוננים, וכנל בשחייה, ובטיפור, זה... יש לי פרט על הפרקור, כאילו, מאוד מאוד נחמד, זה...
נשמע מגניב.
זה באמת סוג החוויות שאין, אי אפשר לחוות במדיום אחר.
כן.
אז זה ממש כיף, זה הדבר האחרון.
מגניב. טוב, אני ראיתי כמה דברים, אני לא זוכר, סיפרת על הסרט נדלן סיפור אהבה?
לא.
אוקיי. אז הלכתי לראות אותו. שמעתי עליו על מצב, הלכתי לראות אותו.
אני חושב שהזכרתי אותו באחד הפסטיבל.
הוא זכה בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, והתסריט הטוב ביותר, פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, ב-2024. אז נדלן סיפור אהבה, מוקרן עכשיו בבתי הקולנוע, זה על זוג בשם אדם ותמרה, הם זוג שגרים בתל אביב, ובגלל מחירי השכירות הגבוהים, הם מחפשים דירה להשכיר בחיפה. תמרה קבע עם כמה בעלי דירות, ובסרט הם נוסעים לחיפה ועוברים דירה אחרי דירה. אני חושב שמאז שבע ברכות ראינו את כביש 60, קרוב אליי, פינק ליידי, העיר הזאת, אני לא זוכר אם ראיתי עוד סרטים ישראלים, זה הסרט הישראלי הטוב ביותר שראיתי, מאז שבע ברכות, ממש. אני לא יכול להמעיט ברמת ההמלצה. סרט מעולה, ישבנו ונהננו מכל רגע, המשחק הוא מאוד אמין, משחקים שם לייב לב לוין, הוא הבן זוג, וויקטוריה רוסובסקי היא האישה, שרה וינו אלעד היא האימא שלו, והמשחק הוא מאוד מאוד אמין, התסריט מצוין, הדיאלוגים כל כך אמיתיים, אני הרי שונא לראות את הדיאלוגים המומצאים והמטופשים, אתה ממש רואה שני אנשים אמיתיים מדברים, הדמויות הן אמיתיות, הן מאוד מורכבות, יש להם יותר מזווית, אז זה לא שלכל בן אדם יש רק תכונת אופי אחת, הן מורכבות ויש להם מניעים מורכבים, והם גם טובים והם גם רעים, וזה כיף לראות את זה. הם עוברים שם דירה אחרי דירה, ואתה רואה את כל הפסיפס הישראלי, כמעט, לא בדיוק, אבל זה חיפה, אז אתה רואה את הערבי, ואת המוזרה, ואתה רואה את הסטנדרטים, אתה רואה את כולם, זה נורא נורא יפה, זה כמו שאנחנו רואים, זה אין, הבת שלי מזכירה דירה ביוטה, זה לא אותה חוויה לחפש דירה ביוטה ולחפש דירה בחיפה, זה שתי חוויות אחרות לגמרי, ואתה רואה סרט שרק בישראל אפשר לצלם אותו, וזה מגניב. בימה ענת מלץ, ואני לא יכול להמעיט ברמת ההמלצה, אחד הסרטים הישראלים הטובים שראיתי בתקופה האחרונה, נדלן סיפור אהבה, מומלץ, מומלץ, מומלץ.
גם שמעתי, קראתי עליו, גם ביקורות מאוד טובות, כולם מאוד אוהבים, גם אחר כמו שאמרת, אז כן, אחלה, אחלה המלצה.
אין, זה, אני מראש אומר, אני תמיד מחפש סרט ישראלי שיכנס לעשרת הסרטים הטובים של השנה, שנה שעברה אני לא בטוח שהיה לי, זה אין ספק שהוא יבין, כל כך נהניתי, יופי של סרט. הסרט השני, קצת חיפשתי אסקפיזם מהתקופה שאנחנו נמצאים בה, ומצאתי סרט מ-2009 שנקרא The Messenger. בעברית הוא תורגם להשליח. עכשיו, אני קצת לא מבין את התרגום, כי הסרט הוא על זוג קצינים בצבא ארצות הברית, שהם שייכים ליחידת המודיעים. זאת אומרת, במקום לקרוא לזה השליח, היה צריך לקרוא לזה המודיע. זה היחידה שעוברת, שמקבלת את הודעה חייל נפטר, ואז הם מגיעים הביתה, להודיע למשפחה. אז הם יחידת המודיעים. אמרתי לך, אסקפיסטי.
מאוד.
אז וודי הרלסון משחק את הקצין הבכיר, ובן פוסטר משחק את הקצין הזוטר, שעכשיו מוצמד אליו. ויש את כל הנהלים, אתה יודע, יש חוקים. אתה מגיע לדירה, איפה אתה חונה? אתה חונה רחוק או אתה חונה קרוב? אתה מגיע, אתה דופק בדלת, לא עונה אף אחד, מחכים או לא מחכים? פותח את הדלת, לא הבן אדם שלו, אתה צריך להודיע, אתה מודיע או לא מודיע, אתה מחכה בתוך הבית. בקיצור, מה הנוסח של ההודעה? אם אתה יכול להגיד משהו אחר, בהתאם לתגובות של המשפחה. בקיצור, יש סט חוקים מאוד מאוד קשיח לאיך מודיעים, אבל כל משפחה היא אחרת. וכל משפחה זה עולם ומלואו, ולכל משפחה יש סיפור, ופעם זה חברה של החייל שנהרג, היא בהיריון, הם לא הספיקו להתחתן. פעם זה בחורה שהתחתנה, אבל היא לא סיפרה להורים שלה. אז האבא פותח, לא, אוקיי, ופעם זה אבא שהוא לא מדבר אנגלית, רק ספרדית, ואז אתה צריך להודיע לו.
פנטומיה.
וחלק, אתה יודע, מתפרקים בבכי, וחלק בצרחות, וחלק הופכים להיות אלימים, וחלק פשוט שותקים, וחלק, אתה יודע, זה, והסרט הוא על העומס הבלתי נתפס,
הרגשי,
על המודיעים.
כן.
ואם אתה רוצה קצת אסקפיזם, טהור, סרט מ-2009, סרט לא רע בכלל, ממש טוב, רודי הרסון, אנחנו אוהבים אותו, קראת The Messenger, הוא סרט ישן, אז בפיקוק אתה יכול לקבל אותו כחלק מהמנוי, אבל בשאר המקומות אתה לא קונה אותו, כסרטים חדשים אתה צריך לקנות, זה עולה לפעמים $20 או משהו כזה, אבל סרטים ישנים אתה מזכיר, כאילו יש לך איזה 24 שעות, 48 שעות, אתה מזכיר ב$3, ואז אתה יכול בכל ערוצי הסטרימינג, נטפליקס, אמזון, אפל, אתה יכול למצוא אותו, The Messenger.
או בעברית קצת נפגעים.
השליח, תרגמו את זה, אלוהים יודע למה.
אוקיי.
הסרט האחרון שראיתי, סרט עם וודי הרסון, ואנחנו אוהבים את וודי הרסון.
הרגע אהבנו אותו עוד פעם ראשונה.
נכון, בסרט שהוא סיפור אמיתי, ולא כתוב מבוסס, based on a true story, אלא כתוב, this is a true story.
אוקיי.
זה מעניין איך הפתיח הזה מתחיל. הסרט נקרא Last Breath. סרט מסקוטלנד,
על משהו חדש יחסית, נכון?
נכון.
נדמה לי, שמעתי עליו.
נכון.
אני זוכר משהו עם הצלילה, עם המים.
בדיוק. כן, כן. אז מדובר על יחידת צוללנים, שלא לומר המודעים, שהם צוללים לעומק עמוק, ומתקנים קבלים תת-קרקעיים שעוברים, כן, בתוך הים, בעומק הים. שמברנו
את האינטרנט.
כן, וזה קרה בסקוטלנד, הצוללנים הם מחוברים לקבלים שמעבירים שם את הקבלים של חמצן וחשמל, ואז הם יורדים לקרקעית, הם מתקנים, 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 ואז הם מטפסים וחוזרים לסוג של פעמון צלילה כזה.
הבייס קמפ.
משהו כזה. עכשיו, רודי אלסון משחק את הצוללן הוותיק, הוא כבר זקן, הוא לקראת הפרישה שלו, זה אולי, אני חושב שזה הצלילה האחרונה שלו, ויש שם איזה בחור צעיר, ואת הבחור המנוסה, ושניים יורדים לתקן את הקבל, ווודי הרסון נשאר בפעמון בעצם, לא לבטח אותם, או לנהל את הצלילה, וקורית איזושהי תאונה, והבחור הצעיר נשאר שם, ועכשיו זה מאמצי החילוץ. וזה לא מבוסס על סיפור אמיתי, זה סיפור אמיתי, ולראות את הדברים שאשכר אנשים באמת עשו בשביל להציל אותו, זה מרתק וזה מאוד מאוד מותח, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, אם כן הצליחו להציל אותו או לא. ומה שמדהים זה שהשיטה שלהם, זה שיש ספינה שנמצאת על פני המים, והספינה משלשלת את הפעמון ששלושתם נמצאים בתוכו. ומורידים את הפעמון עד 30 מטר מהקרקע. ומ-30 מטר לקרקע משחררים את הקבל, ואז שני הצוללים יורדים עד למטה, מתקנים, 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 ואז איך הם חוזרים לפעמון?
עולים.
מטפסים בכוח ידיים.
למה?
עכשיו, אני כבר אמרתי שאי אפשר לטפס בכוח ידיים על חבל.
לא בתוך מים, אבל.
בדיוק. בתוך מים, הכוח הכבידה קצת מרגיש אחרת, הלחץ מים בעצם הופך אותך ליותר קל, אבל הם מאוד מאוד כבדים, יש עליהם ציוד, יש עליהם מחלי חמצן.
אין עליהם במחלי חמצן את המצוף, אתה מנפח אותו ומעלה אותך, כמו צוללן?
לא, הם עולים בכוח ידיים, ואני לא הפסקתי לשאול את עצמי, רבק, הגענו לירח, לא מצאו טכניקה טובה יותר?
אבל יש.
אני לא יודע להגיד לך.
אבל צוללן מנפח את המצוף ומעלה אותו, מה, לא הבנתי.
זה מה שהיה בסרט, אני לא יודע, זה לא מבוסס על סיפור אמיתי, זה היה סיפור אמיתי. ככה הם עולים. והם צריכים כוח ידיים, אתה רואה שהם, וואלה, עובדים קשה למשוך את עצמם למעלה.
לא יודע, אמרו לך, אבל יש בקולנוע לפעמים דברים שהם לא לגמרי סיפור אמיתי.
תקשיב, לא, זה ממש דברים שקרו.
רק לפעמים.
וזה, אותי זה הפתיע, אבל זה גם מעמיד באור מאוד מוחשי את המאמץ שלהם ואת ההירואיות שלהם. בקיצור, זה, זה סרט מעניין, נקרא Last Breath, והוא בכל ערוצי הסטרימינג, אפשר לקנות אותו, וראיתי אותו עם רודי הרסון, ואהבתי אותו. זהו, זה הדבר השלישי שראיתי.
מגניב, מגניב.
נכון. בוא נעבור ל-Thunderbolts.
כוכבית.
כוכבית. אז על מה זה Thunderbolts? צוות לא שגרתי של אנטי גיבורים, מתאחד לאחר שהוא מוצא את עצמו לחוד במלכודת קטלנית שתמנה להם ולנטינה אלגרה דה פונטיין. הצוות נאלץ לצאת למשימה מסוכנת שתאלץ את חברי הצוות להתמודד עם המקומות האפלים ביותר בעבר שלהם. ביים ג'ייק שרייר, משחקים פלורנס פיו בתפקיד הראשי, איך קוראים לה? יש לה איזה שם, לא משנה, אחותה של.
של
אלמנה שחורה. סבסטיאן סטן משחק את
בקי.
וג'וליה לואי דרייפוס בתפקיד הנבלית, שהיא ולנטינה אלגרה דה פונטיין. אני רק אגיד, לפני שאתה תגיד מה שאתה חושב על סרט, שאני מרגיש שאנחנו בחצי הדרך. כי אם עד עכשיו ראינו את קפטן אמריקה ו-Thunderbolts, נשאר לנו two down, two to go.
ארבעת המופלאים וסופרמן.
בדיוק, סופרמן וארבעת המופלאים, לא יודע באיזה סדר, וזהו, ובזה נגמרו סרטי גיבורי על השנה. בסדר, אני משלים, השלמתי חצי. המאמץ קשה, אבל בסדר. כן, אז מה חשבת על Thunderbolts?
אוקיי, אני אגיד, אוקיי, אני חושב שסרט הזה הוא יותר, קצת שונה מסתם עוד סרט גיבורי על, לדעתי. הדמויות מעניינות, לדעתי, בצורה אחרת קצת, כי דמויות, יש בהם יותר עומק, הסיפורי הרקע שלהם מעניינים, זה באמת אנשים שבורים שהגיעו ונקלו יחד לסיטואציה.
אוי, לא. מה, אתה לוקח את ה...
את מה?
את המוטיב, כאילו, את המונח שאני טבעתי, אנשים שבורים, אוי, לא.
הם ממש אנשים שבורים.
איך אפשר להשוות?
היוצרים של הסרט הזה באו מהקולנוע העצמאי האינדי, גם כל המסעות פרסום פרסמו את זה, וזה, כאילו הבמה,
ה-24.
ה-24 באמת, וניסו לתת לסרט הזה קצת נופח שונה. אני חושב שהוצאה היא סרט מעניין, הוא יותר אפל מסרטי גיבורי על אחרים, אני חושב, בטח ביחס סרטים בז'אנר, הוא גם מתיימר, ובחלקו מצליח להעביר מסר, קצת יותר עמוק, מוסר הסקל עם איזה ערך אולי בעולמות של בריאות נפש, התמודדות עם טראומות, אני חושב שיש בו משהו קצת יותר אפל ועמוק. אז הסרט דיבורי על, אבל פחות שהוא בא לעשות עליהם דחקות, נגיד, אמרתי, חיית המתאבדים. חיית המתאבדים גם היה כאילו כל מיני אנטי גיבורים שהתאחדו, אבל חיית המתאבדים ניסה מאוד לעשות דחקות. כאילו, בטח השני של ג'יימס גאן, זה היה צחוקים או שומרי הגלקסיה, שכל מיני. ופה הוא פחות בא בקטע של דארקוד, יותר להעביר קצת מסר, להבליט את הקשיים שלהם, איך זה השפיע על מי שהם, לא שזה לא סרט גיבוריאל עם אקשן, ואקשן משובח אני חושב, אבל יש פה יותר, באמת משהו טיפה יותר אומנותי, עובדות צילום אני חושב הייתה ממש יפה, משחקי אור וצל, הכוריאוגרפיה, הנבל לדעתי מעניין, כאילו בניגוד לנבל גנרי שבא מול לכבוש את העולם, זה משהו שלא היה בסרטי מרוול בעבר, אני חושב לדבר על זה יותר בספוילר, אבל לדעתי ממש מעניין. אני חושב בסופו של דבר זה אחד הסרטים היותר מוצלחים של מרוול בעידן האחרון. נגיד מאז סוף המשחק שהיה באמת פסגת הזה, אז לא היו הרבה סרטים טובים. אולי ספיידרמן אהבתי, שומרי הגלקסיה 3, אתה לא ככה אהבת, אני חושב שהוא כן היה, ויש להם שעברו את טורנגנרוק, למרות שאני לא מתתי עליו, אבל היה בסדר, אבל זה באמת, אני חושב, אולי הכי מוצלח מאז, למעט ספיידרמן אולי. אני לא חושב שצריך רק כמה סרטים הקודמים, כאילו אפשר בלי, כאילו יכול טיפה להוסיף, אם ראית את פלקון אנד ווינטר סולג'ר, אולי אלמנה שחורה, יכול טיפה להוסיף, אבל לא חייב, ממש ממש לא חייב, שזה עוד יתרון, בניגוד לסרטי מרוול שבונים על הכל הזה שלך. אז זהו, אז אני מאוד, מאוד נהניתי, מאוד ממליץ, אני חושב שנשמור את שער הזה לספוילרים, כי יש פה הרבה מה לדבר, רק שתי דברים קטנים להגיד לפני, או זאת דבר אחד שהוא עם שני דמויות, מי שמשחק את בוב, לואיס פולמן, הוא הבן של ביל פולמן. אתה זוכר אותו, מנקום את בזמן שישנדה, עם סדר בולוק.
אוקיי.
אז זה ביל פולמן. אוקיי. ומי שמשחק את ג'ון ווקר, ווייט ראסל, הוא הבן של קורט ראסל. יש פה הבן של קורט ראסל, הבן של ביל פולמן, אז הוא כבר דור שני של שחקנים, אז זה סתם היה קוריוז מעניין. אז זהו, אני מאוד נהניתי, ואני חושב שיש הרבה מה לדבר בספוילרים, וזהו, אני ממש סקרן לדעת מה אתה חשבת.
באמת? תראה, לי סרטי גיבורי על כבר יצאו מכל החורים, אני לא, אין לי כבר מה באמת ללכת לראות את הסרטים האלה. אני הולך כי זה המקצוע, ו... כן, זה התחביב. ובאמת אין לי ברירה, אנחנו לא יכולים לא לעשות את הפרק על Thunderbolts, אבל אם זה היה תלוי בי, לא הייתי הולך לראות את הסרט, כי זה באמת, זה לא מעניין אותי עוד לפני שנכנסתי לקולנוע. אז מאוד קשה, אז אני לא אובייקטיבי, ואני ישבתי והבנתי, וזה היה די צפוי, לא היה שם, לא חידש לי שום דבר, ולא היה מותח מבחינתי, לא היה מעניין מבחינתי, לא... אני מסרב לחשוב שמישהו מנסה להעמיס על סרטי גיבורי על איזושהי משמעות יותר עמוקה, לדבר על נושאים יותר עמוקים. זה בסוף להראות אנשים עם גלימות שיש להם כוחות על, עושים דברים שאנשים רגילים לא יכולים לעשות. זהו, זה...
ואז אתה מסרב להעמיס, למה הסרט יכול גיבורי על ולהעביר איזה...
נדבר על זה בספוילרים.
על הילדים?
אני אומר, וזה סרט שילדים רואים מישהו עם גלימה עושה דברים, לא יודע, יוצאים לו לייזר מהעיניים, וואי, מגניב. עכשיו, אתה רואה סרט אחד ועוד אחד ועוד אחד, וסרט ה-30, אתה כבר לא מתלהב, אז זה בגדול. בסדר, נו, אז הם מרימים שם קיר ששוקל 200 טון. אולי 300, מה זה משנה? ועם 100? היינו אח, זה בכלל לא משנה. יש להם כוחות על. ואגב, כאילו הגיבור על הוא סופרמן, כאילו יש לו אס כזאת באמצע, והוא חסין לכל דבר, והוא מצליח את כולם, פשוט סופרמן, כאילו, של מרוול.
שומר על זה ספוילרים.
יש סופרמן של DC, ויש סופרמן של מרוול. וזהו, אז בסדר. אז זה מצחיק אותי, וזה לא כל כך מעניין, ונגמר הסרט ואני קם והולך, כי זה לא מעניין אותי. ואני באמת, אני, מעניין אותי באמת עם מה חושבים על זה, דור הילדים, זאת אומרת, הסרט הזה הוא לא למבוגרים, הוא סרט לנוער, לילדים, הוא לא... זהו, מי שרוצה שאלך...
ילדים אוהבים, אם אתה שואל.
אני יכול להבין את זה, גם ילדים שלא ראו בעשר... ילדים שלא ראו בעשר השנים האחרונות 30 סרטי גיבורי על, אני יכול להבין. זה אחלה לראות מישהו שמרים קיר בטון.
כן, לא, אבל אני חושב שאתה עושה פה רידוד לגמרי של הסרט.
הסרט עושה רידוד.
לא, לא, לא.
אני מתאר סרט רדוד.
לא, אתה מתאר סרט שאתה מפרשן אותו כרדוד, אבל אני חושב שאתה, כמו שאמרת, אני מסרב לחשוב שהסרט יכול להעביר משהו יותר עמוק. וזה לדעתי נושא...
אני אנסה להסביר למה.
בספוילרים.
כן.
טוב, בסדר.
אז בוא נעבור לספוילר.
אז בוא נעבור, בסדר.
אוקיי. תראה, במהלך הסרט ניסיתי לחשוב, כמו שאני חושב תמיד, על מה הסרט. ובהתחלה הייתה את הסצנה שהם צריכים לצאת מחדר הכבשן.
כן.
ובשביל לצאת מהחדר הזה, הם לא, למרות שלכל אחד יש כוחות על, הם לא יכולים לבד, ואז הם צריכים לשתף פעולה. כן. שניים מחפשים את הזה, הם מוצאים, ואז היא יוצאת החוצה, ואז היא פותחת להם מבחוץ, ואז הם מגיעים לפיר. עכשיו, למרות שהם גיבורי על, ואין שם אף אחד שיכול לעוף, הדרך היחידה שלהם לצאת מהפיר, זה רק אם הם ישתפו פעולה. ובשלב הזה אני, היה נדמה לי שאני כבר מבין על מה הסרט, אבל אז היא המשיך, ואז הייתה את האישה שהקיר בטון כמעט נפל עליה, ואז הגיע לדעתי האבא של פלורנס פיו, והחזיק את הקיר, אבל לבד הוא לא יכול, ואז הגיע עוד גיבור על, ורק כשכולם הגיעו והם שיתפו פעולה, הם הצליחו לדחוף את הקיר, ואני כל הזמן דמיינתי שהם דחפו אותו על מישהו שבכלל היה בצד השני והם הרגו אותו, אבל כנראה שזה לא קרה, וכמעט כמעט כמעט הייתי בטוח שאני מבין על מה הסרט, ואז היה את הסנצ'ורי שנכנס לתוך איזשהו בלבול, ואז פלורנס פיו מחבקת אותו, וכולם מגיעים ובשיתוף פעולה מחבקים אותו, ואז רק אז אחרי 4 פעמים, הבנתי שהסרט הוא על שיתוף פעולה. ואתה רוצה להגיד לי שאני צוחק על הסרט? רגע. שאני חושב שהסרט הוא רדוד. הסרט הוא לילדים. כי אם הסרט היה לי... שנייה רגע. רגע. כי אם הסרט היה לי מבוגרים, זה לא היה כל כך... לא היה צריך 4 סצנות שיסבירו שרק אם הם ישתפו פעולה, הם יצליחו לנצח. ואז אני חוזר לסצנה הראשונה, שפלורנס פיו הורגת את הרעים מתוך שיעמום, אין לה, היא כבר, באמת, היא לא מוצאת את המקום שלה, היא כאילו מתאבדת מהגג, אבל היא לא באמת מתאבדת, והכל משעמם אותה, והיא עושה את, אין לה כבר מטרה בחיים, היא לא יודעת, אוקיי. ואז היא מגיעה לאבא שלה, והאבא שלה באמת אין לו מטרה בחיים, הוא משועמם, אין לו מה לעשות, הוא מחפש איזושהי משמעות, ואז הם מגיעים לסנצ'ורי. והוא אותו דבר בתוך איזשהו, בדיוק כמו כל הנערים, שהם כל הזמן בטלפונים, ואין להם מטרה, והם לא יודעים מה העתיד. זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק כל האנטי גיבורים האלה, בקי אותו דבר מסתובב, הוא לא מבין מה הוא עושה בתור סנטור, והוא מחפש איזושהי משמעות, משהו יותר עמוק לעשות. אתה מבין? בגלל זה זה רדוד, כי זה לא, אז הם רוצים ללכת על כאילו משהו אפל, משהו יותר התמודדויות נפש, אבל הם עושים את זה בצורה כל כך גמלונית ועילגת. זה לא סרט ברמה, נו באמת, כשרוצים לטפל בהתמודדויות נפש, זה קצת יותר עמוק מזה, וזה לנוער, זה בסדר, זה סבבה לגמרי, זה ידבר לדור הסמארטפונים, אחלה. בשבילי זה סרט רדוד.
לא מסכים לאף מילה, אבל לאף מילה.
טוב מאוד, אחרת מה.
אין אף מילה אחת שאמרת, אחת, שאני מסכים איתה.
בקיצור, לדעתי זה היה מאוד פשטני, ילדותי, קלישאתי, צפוי ושבלוני.
איך אתה יכול להגיד כזה דבר? זה כמו, אתה יכול לקחת כל מה שאמרת, כל מה שאמרת, אחד לאחד, ולהגיד אותו דבר על הכל בראש שתיים. אותו דבר, התמודדויות, קשה לה, בבית ספר, מרגישה חוסר משמעות, היא צריכה להתמודד, אבל אז הכל, והדמויות בראש שעוזרות לה, והשיתוף פעולה, והחבר'ה שתומכים בה, ובעצם הידי התמיכה שלה, כל מה שאמרת, לתרגם אחד לאחד, סרט שמה זה נתמנו? לא פשטני, לא on the nose, לא כלום, וזה בגלל שכתוב למעלה גיבורי על ומרוול, אז אתה נכנס אנטי, ואתה בכלל לא פותח את המחשבה שלך להבין מה הסרט, ואתה אומר, הכל פשטני.
אולי לא הצלחתי להסביר את עצמי מספיק טוב, אני אגיד עוד פעם. אם ג'וי בהכל בראש 2 זה פלורנס פיו, אז חוץ מג'וי היה את אבא של ג'וי, שגם כן מרגיש בדיכאון, אמא של ג'וי, שגם כן אין לה משמעות בחיים, האח של ג'וי, שבדיוק אותו דבר, לא משנה, אתה מבין, זה בדיוק אותו, זאת הנקודה שלי, שכל הדמויות נמצאות באותו שלב בעולם שלה. אוקיי, אני אומר שזה מה שאני ראיתי. גם אבא של, גם אבא, גם
את העיניים, מי שימום,
גם אבא של פלורנס פיו, גם הוא מחפש משמעות בחיים, והיא עוזרת לו למצוא, וגם בקי מחפש את המשמעות בחיים, וגם זה האיחוד של התנדרבולט נותן לו את המשמעות.
בקיצור, גם אני מחפש משמעות בחיים, אז זה בסדר, האדם מחפש משמעות, אבל רגע,
אני מנסה להסביר,
הם היו, לא נכון, אני לא מסכים איתך,
טוב בסדר, מותר, הכל בסדר,
כי כל אחד שם היה שבור בצורה אחרת. נכון שילנה, ששחרת השם שלה,
אבל כולם היו שבורים,
כן, אבל
זה בדיוק הבעיה של הסרט, זה לא כמו הכל בראש,
סוג של ריקנות ובדידות פנימית, והיא משומת מה שהיא עושה וכו'.
ולאבא שלה לא היה סוג של ריקנות?
לא, אבא שלה דווקא היה סוג של קומיק ריליף, אבל שנייה.
רגע, שנייה, אבל כשהיא מגיעה אליו לדירה, הכל בסדר, יש לו משמעות בחיים, או שהוא רק צופה בסרטים ואוכל פיצות, וזה מה שהוא עושה כל היום, והוא לא חי בתוך איזושהי ריקנות?
אתה לא רואה את ההבדל? אתה לא רואה את ההבדל ביניהם?
האמת שלא.
לא, אז אני אסביר לך, אבל אני לא יודע אם תקשיב, כי אתה רוצה בעיניים, ואתה אומר רק למה לא טוב, אז תקשיב רגע. אז ילנה יש הריקנות ובידוד פנימית, וזה מדבר זה בהתחלה וכו'. בוב, הסנצ'רי, הוא עבר טראומת ילדות, אוקיי?
גם ילנה.
בסדר, כל הסיפור סביבו הוא על החשיבות של סביבה תומכת, על באמת על שיתמכו בו, שהוא ישתף בקשיים שלו, יחבקו אותו באמת. הוא מגיע למקום אחר, ג'ון ווקר, הוא בכלל טיפוס, שאם ראית את הווינטר סולג'ר ששמעתי שהוא חייבים לראות, הוא בכלל טיפוס די מניאק, שבפלקון וחייל החורף הוא ערף למישהו את הראש עם המגן של קפטן אמריקה. הוא טיפוס די בעייתי, שכשקופס לו אפילו הוא מתנהג, הוא היה אמור להיות המשיר של קפטן אמריקה, אבל הוא לא ממש עמד בסטנדרט של קפטן אמריקה אחרי שהוא ערף למישהו את הראש, כי יש לו התקפי זעם, והוא קצת אסול, והוא לא באמת בן אדם זה, אז יש לו, הוא שבור בצורה קצת אחרת. אז להגיד שכולם זה אותו דבר, אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שלכל דמות פה היה רקע אחר, והייתה שבורה בצורה אחרת, ודברים אחרים עניו אותה, ודברים אחרים הפריעו לה. אז אני לא חושב שכל אותו דבר, אבל אני חושב שהסרט כן נגע בצורה אמיצה בהתמודדות עם בדידות ורקענות, ואפלה פנימית, והוויד, שזה הצד השני של הסנצ'ורי, וניסה להגיד משהו על חשיבות של סביבה תומכת ומכילה להתמודדות, ואני חושב שהוא עושה את זה גם בצורה ויזואלית מאוד מרשימה ומקורית, שסרטים אחרים לא עשו, או בטח לא בז'אנר הזה, ואני חושב שיש אנשים שרואים את הסרט הזה ומרגישים שרואים אותם, ומרגישים שאולי, וואלה, גם לנו קשה בחיים, וגם לגיבורי הלאה אלה קשה בחיים, וזה כן נוגע בהם, וזה פחות מה שאני רואה. אז אני
חושב... אז סבבה, אני באמת חושב שאתה קצת ילד, והכל בסדר, ולילדים בני 16 שאומרים, אם אני מתקשה...
עכשיו רידעת גם אותי, אבל בסדר, הכל בסדר, תמשיך.
אם אני מתקשה...
תחרות ירידות אפשר לעשות, אפשר גם ChatGPT שיעשה את זה עליי שבת.
וגם גיבור על מתקשה, אז אני מזדהה איתו. כאילו, מה שאמרתי, שלא היה צריך... 4 סצנות להגיד לנו שרק בזכות, רק אם תשתפו פעולה, תצליחו לנצח את הרעים.
אני לא חושב שזה היה שיתוף פעולה בסוף. אני חושב שמה, זה היה יותר על קטע של, באמת לקבל את האחר ולתמוך ולשתף.
מה זאת אומרת בסוף? לא הבנתי. אני נתתי 4 סצנות של שיתופי פעולה. לא היה?
ואני חושב שזה לא היה המסר העיקרי, הוא שיתופי פעולה ותו.
לא, אבל השאלה למה היה צריך את 4 סצנות האלה? באמת, אני, כאילו, זה לא, זה מקרי, אתה חושב? שהיה צריך 4 סצנה, כאילו סצנה אולטימטיבית, שהם מטפסים בפיר רק אם הם ילחצו את הגב של אחד לשני, זה מה שעושים לנו באירועי חברה.
אבל זה מה שקורה בכל האבנג'ר.
באירועי חברה.
בכל האבנג'ר.
נו, באמת.
האבנג'ר אסמבל, נכון? ואחד מגן על השני, והשיתוף פעולה שלהם, וכו'. והם הניו אבנג'ר, אז אתה יודע, זה לא כזה, זה שיתוף פעולה, זה בנו את הצוות המלוכד הזה, שעומד לעבוד ביחד, והוא יהפוך להיות,
כמו באירוע חברה, כמו באירוע חברה, בדיוק, אם אתה, כל אחד יעמוד גב אל גב, אתם תצליחו לעשות את זה, זה, אני אומר לך, זה לטעמי, זה היה פשטני,
גם באירוע חברה, אתה לא מסמרה מסיבה,
בינגו, מה אתה מדבר, למה, כי אני חושב שזה לילדים, כל האירועי חברה האלה, בדיוק, נו מה, אני ילד קטן, מה אתם הגזמתם?
כן, אז אני לא מסכים עם שום מילה שאמרת.
ברור, לא חשבתי, אבל מותר לך.
עכשיו נדבר על דברים נוספים. טאסקמאסטר.
מי זה?
יופי. טאסקמאסטר זה דמות שהורגים ממש בהתחלה, שמגיעים כל החבר'ה בהתחלה למקום הזה שהיא שולחת אותם ולנטינה, ומגלים שנלחם אחד בשני, ואז יש שם גיבורה על אחד. שחקנית זו, אילין...
גיבורה טל.
גיבורה טל, כן.
יש לה מין מסכה כזאת. היא הופכת לרוח רפאים.
לא, רוח רפאים חיה. השנייה נהרגת ישר בהתחלה.
הרוח רפאים חיה? נכון, כן, נכון, כן. נכון, אוקיי, בסדר.
היא טאסקמאסטר, היא הייתה נבלית באלמנה שחורה.
אוקיי.
אז כן, זה היה די מפתיע, שהרגודה וזה גם שחקנית ידועה הזאת, שהייתה בנערה ג'יימס בונד פעם, קרלינקו, איך קוראים לה.
אוקיי.
בקיצור, אז זה די מפתיע, שגם היא הופיעה בפוסטרים וזה, כאילו, היא אחד מגיבורי העל, והרגו אותה על ההתחלה, שזה קטע, אתה יודע, הסרט אמר, אנחנו נכנס את כל דבר, כמו גם להרוג את אחד הגיבורים, על ההתחלה.
לדעתי היא לא הסכימה לשתף פעולה.
לא יודע. היה, אני חושב שדיברת קצת על הדמות של הסופר, ואני אדבר עליה עוד, אבל כשכולם שם מתחילים להפוך לצל, לשווק, שהוא...
לבויד.
לבויד, שהוא...
אגב,
מוחק אותה.
לבויד לא היה בספיידרמן האחרון? לא היה שם איזה מישהו עם כתמים כזה, שהוא היה מעלים, שהוא... זה לא היה לבויד?
לא, לא זוכר
כזה. רגע. בספיידרמן לא היה איזה מישהו עם כתמים שחורים? בספיידרמן האחרון.
כן. מה, ב-Into the Spider-Verse? כן. המצויר?
אני חושב.
היה איזה דמות עם כתמים שחורים, כן, אבל... נו,
וזה לא היה דבויד?
לא חושב.
אוקיי, בסדר. סלח לי שאני מערבב בין
ז'אנר. אז מה שעשיתי לשאול, אני לא יודע אם אני יכול לדקן לך את הדיון הזה, כי אתה לא התעמקת בסרט כזה כך, אבל אני בכל מקרה, נשאל.
כן.
כשכולם מתחילים להפוך שם לצל ואבק, והוא יש לו כוח הזה שהוא פשוט הופך אנשים לאבק. דרך אגב, קראתי...
הוא לא הופך אותם לאבק, הוא העביר אותם לתוך מימד אחר.
נכון, אבל כשהוא מעביר אותם מימד אחר, הם כאילו נמרחים כזה, הופכים כמו צל כזה על המדרכה ונעלמים.
כן.
כי אתה לא יודע מה קרה להם, בהתחלה זה היה כאילו הורג אותם.
נכון.
רק אחרי זה שילנה עברה, הבנת שרגע, בעצם אולי הוא מעביר אותם מימד אחר, וגם בסוף שהם חוזרים, אז אתה מבין שהם לא מתו, אבל אותו רגע נראה כאילו הם מתים.
נכון.
אז א', דבר אחד מעניין שקראתי, שכל השראה, האפקט הזה של ההפיכה לצל, וזה בא במלחמת העולם השנייה מפצצות אטום. מאיך שאנשים מהפצצת אטום ממש נמחקו, השאירו, הלכו לאבק, זה כאילו היה...
השאירו כתם.
כן.
הם השאירו כתם.
וחשבתי כל מה שהוא עשה את זה, למה הוא לא עושה לסנדרבולטס? למה הוא את כל השאר עושה ולסנדרבולטס לא? כאילו, נאמר זה מתפשט כזה לאט לאט, אנשים בורחים ולאט לאט הם נעלמים. ולסנדרבולטס הוא לא עושה להם, אמרתי, הוא יכול לגמור אותם בשנייה ככה עם הכוח על הזה שהוא... מעלים אנשים, אז לא הבנתי למה הוא לא עשה את זה, וכשהיא הגיעה לחשיכה,
אז לא היה סרט.
בסדר, אבל okay. זה, כאילו היה, זה באמת היה, כאילו באמת היה לו באמת כוחות בלתי אפשריים. אז זה סתם היה לגבי המעבר הזה לבויד. אני חושב שהצנה הראשונה הזאת שדיברת, שהיא קופצת, שעסק מתאבדת, ואז עושה קרב כזה, שהיא עושה אותו כזה בחצי כוח, כן, הכוח. אני חושב שהיה ממש יפה, ויזואלי, הקרב שצולה מלמעלה עם כל המלחמה, שאתה תזכיר גם את המסדרון בדרדביל בסדרה, אני חושב שהיה מאוד יפה, מאוד אהבתי אותו. גם הצנה שהיא עוברת לבויד וכולם באים אחריה, וזה עובר בתוך הראש הכל, בדמיונות, כשהם עוברים מסט לסט בתוך הנפש, היה דעתי מאוד אימג'נרי, או כאילו, אתה יודע, מלא דמיון. זה היה ממש יפה, וזה הזכיר לי קצת תכנים אחרים של עולם פסיכולוגי, של היה קצת, היה פעם סדרה של מרוול שנקראת לגיון, על בחור שהוא גם יש לו סכיזופרניה וכו'. והיה את מונייט, שגם הוא היה לו איזה סוג של... אז אני חושב שכל העיסוק הזה בנבל, שזה בעצם העולם הנפשי שלו, והמעבר שלהם בתוך ההתמודדות עם טראומת ילדות, והם הגיעו לצנות מהילדות שלהם בתוך הוויד, אני חושב שזה היה מאוד מלא דמיון ומאוד יפה, לא סתם גיבור, לא יודע, מנבל על שבא למחוק את העולם. כאילו היה בזה משהו נפשי מאוד נחמד. היה יש עוד משהו, אתה יודע, דיברנו על זה שזה סנדרבולט כוכבית, בעצם אתה יודע מה כוכבית באה לסמל?
לא.
כי לא נשארת על פוסט-קרדיט סין.
אוי.
אבל הכוכבית אומרת שזה בעצם, הכוכבית זה ה-New Avengers. זה לא ה-Thunderbolt, זה ה-New Avengers. זה כאילו היה זה. ועכשיו כאילו, אז עשו זה מלאך שיווקי, מרוול, או דיסני מרוול, שמשנים את השם של הסרט. לניו אבנג'ר, אז עכשיו הולכים בכל מיני מקומות שיש פוסטרים של סנדרבולט, ועושים פוסטר חדש במקום המילה סנדרבולט, כוכבית רשום ניו אבנג'ר. כן, אז לא יודע מה אני חושב על זה, זה קצת מוזר שהולכים ומשנים, וזה גם עושה ספוילר, אבל אנשים עוד לא ראו את הסרט, כל הרעיון שאתה יודע, שלא ידעו מראש שזה מה שהולך להיות, אבל זה מהלך מעניין של מרוול. זהו, היה שני פוסט קרדיט, אחד על, לדעתי היה על השם שלהם, על סנדרבולט, והשני היה, כאילו, ניו אבנג'ר, והשני היה על על ארבעת המופלאים. זה גם ההתחלה, היה כזה הומאז' לארבעת המופלאים, כל ההתחלה של האיימקס, בטח באיימקס, הספירה לאחור של האיימקס בהתחלה של 10-9-8, היה הכל בסגנון של ארבעת המופלאים.
אני לא יודע מה זה הסגנון של ארבעת המופלאים.
תחכה חודשיים, שלושה תדע.
לא, איך אפשר היה לדעת שזה סגנון של ארבעת המופלאים?
כי ארבעת המופלאים הוא כאילו מתרחש באיזה יקום... סלש אלטרנטיבי של אמנם שנות ה-60, אבל שנות ה-60 טכנולוגי כזה, כאילו הוא נציאו רובוטים וכאלה, זה כן, נראה כזה.
אז איך מספרים?
שנות ה-60 עתידני. אז המספר, יש להם פונט מיוחד.
הבנתי, הפונט היה הפונט של ארבעת המופלאים.
כן, וגם מדי פעם תגיעו ל-4, זה היה רשום פנטסטיק פור, והיה כאילו מיני רפרנסים. זה היה מאוד נחמד. זהו, הדמות של באמת סנצ'רי, שזה בוב דה וויד, סופרמן, כמו שאמרת, אבל סופרמן שאין לו נקודות תורפה, אין לו קריפטון, כאילו הוא היה בלתי מנוצח בעליל, הוא היה חזק מדי. הוא הזכיר קצת ויזואלית, בסופרמן 4 היה את איש השמש, לא יודע אם אתה זוכר.
כן, אני זוכר.
מאוד הזכיר לי אותו, גם בתלבושת, גם עשו אותו בלונדיני, מאוד הזכיר לי את האיש השמש לסופרמן 4, והוא היה באמת, כאילו אי אפשר לנצח אותו, חוץ מאשר בסוף בפסיכולוגיה, אבל שזה גם תחכה בכוח על של אלמנה השחורה, שהיא כאילו בסוף גם בעל, כי אם אתה זוכר, היא בשביל להרגיע את ההל, כי היא מדברת אל נפשו, וגם פה בסוף להרגיע אותו, היא נכנס לדבר אל נפשו. זה עוד דבר שחשבתי, זה איפה שאר הנוקמים? איפה, יש סכנה לניו יורק, אנשים נעלמים לתוך הוויד, שלא ברור לי גם מה קורה להם, שהם הופכים כזה, מגיעים, הופכים לאהבה כזה, איפה הם נמצאים פיזית הגוף שלהם?
ספיידרמן לא גר בניו יורק?
כן.
אה, אוקיי.
הוא לא היה. ולא היו גם קפטן אמריקה, החדש, שרק היה לו סרט לפני חודשיים. הזכירו את הנשיא, זה כבר יודעים שזה אחרי, כי הזכירו שהנשיא הפך לאלק. ואיפה אלק עצמו, כאילו, לא ברור איפה, כאילו, כל הדמויות. במקרה הזה, עכשיו, גם
כשאנשים... אתה מחפש היגיון ביקום של גיבור על, אוקיי.
כשאנשים הפכו לבויד הזה, איפה הם פיזית, הדמות, כאילו, הם הפכו באמת לצל, כאילו, נעלמו, כאילו, מה קרה להם
באותו... העביר אותם למימד אחר.
הם נעלמים, כאילו, אחרי זה בחוזרים.
כן, אם אתה עובר למימד אחר, אתה נעלם, לא?
אוקיי, זה היה, לא יודע, זה היה מוזר.
אני פעם אחרונה שעברתי למימד אחר, נעלם.
לא מה שהסבירו איך הם נעלמים, ואחרי זה הם חוזרים, יש את הילדה שהוא מציל אותה, ואז היא הופכת לנעלמת.
יש לו כוח על, הוא יכול להעביר אותם למימד, ואז להחזיר אותם.
כן, יכול להיות. זה לא מה שהסבירו את זה, אבל כן, זה כנראה הייתה פרשנות. לא, אני חושב שזה היה ממש, שוב, אני חושב שזה היה מעניין, וזה היה אחר, וזה היה, היה לזה עומק פסיכולוגי שאתה החלטה להתעלם מנו, אבל בסדר.
לא, כי אני חשבתי שזה רדוד, אבל בסדר, אוקיי.
כי לא נתת לו סיכוי.
מה?
כי לא נתת לו סיכוי.
קודם כל זה טבעי, מותר.
שאתה נותן סיכוי. כן,
מה לעשות, הסרט ה-30 ו, או אלוהים יודע כמה, אז זה בסדר.
אני חושב שיש להם סיכוי, הם התחילו מההתחלה, הם עשו ריסטארט, כן. וזה ריסטארט טוב.
אבל אני חושב שגם לא באתי ללא, אני חושב שגם לא באתי ללא טיעונים בכלל, מה זה לא נתתי סיכוי? אני מנסה להסביר למה סרטים שמדברים על הנושאים האלה, יכולים לעשות את זה בצורה יותר אינטליגנטית, ויותר מושכת, ויותר מעניינת אותי. והסרט הזה עשה את זה בצורה פשטנית ונילגת וקלישאית ושבלונית.
לזה את כל הסרט ילדים, אבל הכל בורו שתיים, מה זה אהבת עליו, איזה חכם, וזה הסרט המצויר על הילדים.
אני חושב שבדרך כלל, כמו בהרבה סרטי פיקסאר, זה סרט שמדבר לשכבות שונות. הוא יכול לדבר, יש לו גם רובד אחד שמדבר לילדים, וגם מבוגרים יכולים ליהנות. יש סרטי פיקסאר שעושים את זה יותר טוב, ויש סרטי פיקסאר שעושים את זה פחות טוב.
גם סרטי מרוויל יש כאלה שעושים את זה יותר טוב.
כן, זה בדיוק מה שאני לא מסכים איתך. אני חושב שהסרט הזה הוא מכוון לקהל מסוים, שאני לא נמנה עליו. וזה בסדר, זה מותר, כי אני חושב שזה להגיד את הדברים האלה בצורה מאוד פשטנית. ופיקסאר לא עושים את זה בצורה פשטנית. זו דעתי, ובגלל זה אני לא חופש העומק בסרטי גיבורי על, אני לא חושב שבאמת סרטי גיבורי על רוצים שיהיה להם עומק.
זו דעתך, ואתה ממש מסכים איתה גם.
זו דעתי, ואני חושב שהיא נכונה לי. ואני מקבל את זה שיש אנשים שיכולים ללכת ולראות, ויש אנשים שבאסנס שלהם, יש להם נפש.
ילדותית.
יותר צעירה, נגיד את זה ככה, הם יכולים ליהנות מזה יותר, וזה בסדר לגמרי, אני לא חושב שזה... אין בזה משהו פגום. אני לא חושב, אני לא אומר את זה כמשהו שיפוטי, זה מותר.
אתה יכול להיות באדם, מותר לגמרי. בן אדם אפל, עם ריקנות, שרואה בהכל דברים שלילים, זה בסדר, ואין יכול לחבק אותך, ונאהב אותך, ונוציא אותך מזה.
כן, אבל אתה צריך לעשות את זה עם כל הקבוצה, כי אם רק אתה עושה את זה, זה לא, צריך שיתוף פעולה. בסדר, טוב, הפרק הבא שלנו, עומד להיות הסאגה האחרונה של...
מישן
אימפסיבול, כן, של איתן הוק, של מישן אימפסיבול, 8 או משהו כזה, 8. טוב, אני לא זוכר מה היה בסרט הקודם, אגב.
הוא ניסה לחפש משהו, משהו שהלך לאיבוד, שמאוד קשה להגיע אליו, איזה...
ואם הוא לא...
איזה משהו, ולדעתי הוא צירף חבורה של אנשים שיעזרו לו לעשות משימה מאוד מאוד קשה, להגיע למגפין, שבטח מצטע במרקי משהו.
אם הוא יסכים לקבל עליו את המשימה הבאה, אז יהיה סרט.
האמת שזה כיף, מתחיל הקיץ עם כל הסרטים הכיפים האלה עכשיו, יש את זה, וסופרמן, ארבעת המופלאים.
תגדיר כיפים.
F1, יש לנו, דיברנו, יש מאוד סרטים שאני מחכה להם, זה הולך
כיף. יש סרטים שאני הולך לראות, ואני נהנה, ויש סרטים שפחות, כן, בסדר, טוב, את הפרק הזה אתה ערכת. ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות השונות. בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.